כל חי אונליין 93fm.co.il וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוי ורבותיי, אחי ורעי, הדף היומי. יום שני, ג' בשבט תפשין עין זין, מסכת בבא בתרא, דף ח'. אתם מאזינים לרדיו קול חי המשדר בתדרים 92.8 ו-93 FM. זוהי תחנת הרדיו הייחודית, המביאה עליכם בסייעת הדשמיה הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן ברדיו קול חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. השתבח שמו לעד, אנחנו כבר בדף השמיני ממסכת בבא בתרא, המסכת השלישית אשר בסדר נזיקין, סדר שאוחז בתוכו שמונה מסכתות. זוהי המסכת מבחינת דפיה הארוכה בשס, קוף עין וו דפים. רבי נחוניה בן הקנה ניסח תפילה, שטור והשולחן ערוך באורח חיים סימן קוף יוד סעיף A, פסקו זאת הלכה למעשה. הנכנס לבית המדרש, התפלל, יאי רצון. כתב המגן אברהם בשם האריזל, שהיה אומרה בכל בוקר. יאי רצון מפניך, אדוינו אלוהי ולא אבותיי, שלא ירד דבר תקלה לידי ולא יקשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי. ולא אומר על תמת האור ולא על תאור תמה ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדוינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. גל עיני והביטה נפלאות מתורתך. הנני רוצה ללמוד כדי שהביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה. לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. אנחנו פותחים את שיעור דפינו היומי כהרגלנו בסייעתא דשמיא מדי בוקר עם פרק השינון הסיכום והחזרה על אשר למדנו אתמול. אתמול למדנו את דף זין ובסיום השיעור שאלנו שש שאלות לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו. הנה התשובות. שאלה ראשונה, הסומך סוכתו לכותל חברו לאחר כמה זמן יש לו חזקה שקנה או קיבל את הזכות הזו? והתשובה, סוכה של צל לאחר 30 יום, סוכה של מצווה לאחר 7 ימים. שאלה שנייה, בית גגין מבית צידי רשות הרבים והקדים אחד מהם לבנות חצי מעקה. מדוע היה טוען בעל הגג השני שישלים הראשון את כל המעקה וישלם לו? רשי אומר, משום שטוען לו שאינו רוצה לעשות לחצאין, כיוון שזאת תרחה להביא פועלים בשביל דבר מועט. תוספות אומרים, משום שהיה חוסך בזה את העדפה של שניהם כל אחד על החצי. שאלה שלישית, מדוע מחייב רב נחמן מחיצת יוד תפחים בין גג לגג? התשובה, כדי שאם ייכנס חברו לרשותו יידע שנכנס בכוונה לגנוב. שאלה רביעית, בית אחים שירשו בית ושקעו כתליו באדמה, מה השיעור שבו קופים את העליון לבנות את הבית מחדש יחד עם התחתון? התשובה, אם שקעה תקרת התחתון למטה מעשרה תפחים קופים את העליון, משום שזה נכנס לתוך רשותו של התחתון. שאלה חמישית, מה הדין המוכר שדה בית קור לחברו ונמצא חצי קור? התשובה, אם אנשים קוראים לשדה הזו בית קור, המקח חל, וכותבים התוספות שדווקא עם ידע הקונה שיש לה מוכר שדה כזו. שאלה אחרונה, איזה סברה לא סוברים בנהרדה? והתשובה, כשבית אחים חלקו ירושת אביהם, יטען אחד שלקח על מנת שיגור באותם תנאים שגר אביהם. טענה כזו לא הייתה מתקבלת בנהרדה. אלה הם, הוריי ורבותיי, התשובות לשאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה. על אשר למדנו אתמול בדפינו היומי, הלא הוא דף זין ממסכת בבא בתרא. וכעת, מוריי ורבותיי, הכל ערוך ומוכן לגשת לעיקר העניין שלשמו התכנסנו היום הזה. יום שני בשבוע ג' בשבט תשע"ז, עיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו, לימוד דפינו היומי, הלא הוא דף ח' ממסכת בבא בתרא. את לימוד הדף אנחנו מתחילים מן המשנה בדף זין עמוד ב', 19 שורות מתחילת דף זין עמוד ב', משנה הפותחת במילים קופין אותו לבנות בית שער ודלת לחצר. מן המשנה הזו בסייעת הדשמי הגדולה כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה ונצליח. המשנה שלפנינו עוסקת בחיוב שותפי החצר להשתתף בהוצאות ההכרחיות של החצר. אומרת המשנה בדף זין עמוד ב', קופין אותו את בן החצר שאינו רוצה לסייע לבני החצר, קופין אותו לבנות להשתתף בהוצאות הבנייה של בית שער, בית קטן בשער החצר, לשומר הפתח שיישב שם בצל וירחיק זרים מלהציץ בחצר, והוא אומר שבית שער נחוץ למניעת איזה קריאה של העוברים ושווים ברשות הרבים המסתכלים לתוך החצר. כך מפרש רשי, יש לציין שלאל בדף בית עמוד בית מפרש רשי שבניין בית השער עצמו מבטל איזה קריאה, כי הוא מפרש שבית השער הוא מבנה עגול שבונים סביב שער החצר, ועושים בו פתח קטן מן הצד כך שהחצר מוסתרת מעיני בני רשות הרבים. ודלת לחצר, אומרת המשנה. גם קופים את אותו בן חצר שאינו רוצה לסייע לבני החצר, קופים אותו לבנות ולהשתתף בבניית דלת לחצר לשער החצר לנועלו. דלת החצר נצרכת לנעילת החצר בלילה מפני הגנבים ולא למניעת הזק ראייה. רבן שמעון בן גמליאל אומר, לא כל החצרות ראויות, לא כל החצרות צריכות לבית שער, שכן ישנן חצרות שמושבן במקום שאינו צריך להגנה מפני הזק ראייה של בני רשות הרבים, והגמרא תפרט איזו חצר צריכה לבית שער ואיזו חצר אינה נצרכת. יש לציין שלגבי דלת מודר רבן שמעון בן גמליאל תנא קמא, שתמיד צריכה החצר לדלת לצורך שמירה. מחלוקת דומה בנוגע להשתתפות בני העיר בהוצאות שמירת העיר מביאה המשנה. בן עיר שאינו רוצה להשתתף בהוצאות שמירת העיר, אומרת המשנה, קופים אותו לתת חלקו כדי לבנות לעיר חומה ודלתיים, ובריח לנהילת שערי החומה. רבן שמעון בן גמליאל אומר, לא כל העיירות ראויות, לא כל העיירות נצרכות לחומה. ואומרת המשנה, ממתי נחשב אדם לבן עיר? כמה יהיה בעיר, כמה זמן צריך אדם לדור בעיר ויהיה כאנשי העיר, כדי שיחשב כאנשי העיר ויתחייב להשתתף עמם בהוצאות השמירה של העיר? ומדובר באדם הגר בעיר אבל לא קנה בבית דירה, כי זה המקרה הבא במשנה. אם כן, כמה יהיה בעיר ויהיה כאנשי העיר? משיבה המשנה, 12 חודש. ואפילו אינו רוצה להשתקע בעיר, כיוון שעברו עליו י' ב' חודש, הרי הוא כאנשי העיר. אבל אם יודעים אנו שהוא רוצה להשתקע בעיר, הרי הוא כבני העיר מיד, אפילו אם לא עברו עדיין י' ב' חודשים. אולם אומרת המשנה, במה דברים אמורים? שלא קנה בית דירה בעיר. אבל אם קנה בה בעיר בית דירה, הרי הוא כאנשי העיר מיד, מפני שעל ידי קניית הדירה גילה דעתו שהוא רוצה להשתקע בעיר. ואומנם אם ידוע לנו שלא קנה את הדירה על מנת להשתקע, אלא כדי לגור שם באופן זמני, אינו כאנשי העיר. לכן דווקא כשקנה דירה, שזהו מעשה המוכיח שרצונו להשתקע בעיר, אבל אם רק שכר דירה, אפילו להיות בית חודש, אינו כאנשי העיר עד שיעברו י' בית חודש. זוהי המשנה שלנו. בדף זין עמוד ב' וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. ממה שקבע המשנה שקופין לבנות בית שער לחצר, משמע שבית שער הוא מעלה לחצר, ועל כך מקשה הגמרא לממרא דבית שער מעליותא היא. האם הכוונה לומר שבית שער זה מעלה לחצר? והוא חסיד הדאב ורגיל אליהו דאב ומשתי בהדי, הרי אותו חסיד שהיה רגיל אליהו הנביא לבקרו ולדבר איתו, עבד בית שער ותולו משתי בהדי, עשה יחסיד בית שער לחצר ופסק אליהו מלדבר עמו, כיוון שבית השער מפסיק בפני צעקת העניים הבאים לבקש צדקה ואין קולם נשמע. הרי מוכח שבית השער הוא דבר גרוע שאין ראוי לכפות לעשותו. מידתו של אליהו הנביא לרחם על העניים ולשלוח ברכה במזונותיהם. לפיכך, כיוון שהיה בבניית בית השער מעשה של אכזריות כלפי העניים, הפסיק אליהו לדבר עם החסיד. כך מסביר העיון יעקב. ופשוט הדבר שאין קופים אלא לדבר שהוא תיקון ומעלה לחצר. דבר שאין בו שום חיסרון של נדנוד עבירה. משיבה הגמרא, לא קשיא, אין זה קשה. יש בית שער שהוא טוב, ויש בית שער שאינו טוב. כיצד? המי גבי, המי ברי. בית השער שעשה אותו חסיד היה בנוי מבפנים החצר, וזהו חיסרון מפני שדלת החצר נעולה, ואני עומד מבחוץ וצועק, ובית השער שבפנים מפסיק בפני הכל, שלא יישמע. בית השער של משנתנו שזו מעלה לחצר, מדובר באופן שהוא בנוי מחוץ לחצר, שאין בית השער מפסיק בפני העני, והיינו בבית שער שאין לו דלת, והעני נכנס לתוכו ומגיע עד פתח החצר. ואי בית אימא תירוץ אחר, אומרת הגמרא, אם תרצה אמור, הווה המי בראי, בשני המקרים מדובר בבית שער הבנוי מחוץ לחצר. ואם כל זה לא קשיא, אין זה קשה, שכן אצל החסיד מדובר היה בבית שער דאית לי דלת, שיש לו דלת והעני נשאר בחוץ ובית השער מפסיק את קולו. בבית השער של משנתנו מדובר באופן דלית לדלת. אין לו לבית השער דלת והעני נכנס לתוכו ומגיע עד פתח החצר. אי בית אימא, אם תרצה חילוק שלישי לומר, והה בשני בתי השער מדובר דאית לדלת, שיש לבית השער דלת, ועם כל זאת, לא קשיא. אין זה קשה, שכן בית השער שעשה החסיד, היינו דאית לפותחת, יש מנעול בדלת והעני אינו יכול לפתוח ולהיכנס, ובית השער מפסיק בפני קולו כשהוא צועק מבחוץ, ואילו בית השער של משנתנו דאית לפותחת, אין לו מנעול בדלת, והעני פותח את הדלת ונכנס לתוך בית השער וצועק בפתח החצר. בית אימא, אפשרות רביעית לחלק בין הדברים, והה בשני בתי החצר מדובר באופן דאית לפותחת שיש מנעול בדלת, ועם כל זאת לא קשיא. אין זה קשה, בית השער שעשה החסיד, היינו דפותחת דידי מגבי, שהמנעול והמפתח הקבוע בו הם לצד פנים, ואין העני יכול לפתוח מבחוץ ולהיכנס, ואילו בית השער של משנתנו מדובר דפותחת דידי מברי, שהמנעול עם המפתח הקבוע בו הם מבחוץ, ויכול העני לפתוח ולהיכנס. המנעולים בזמנה, מסביר רש"י, היו עשויים עץ ומפתח היה קבוע בהם תמיד. לפיכך, היה הבדל איזה צד נתון המנעול, אם לצד פנים או לצד חוץ, שאם המנעול מבחוץ, יכול לעני לפתוח ולהיכנס. כמובן שבמקרה זה הייתה גם אפשרות פתיחה מבפנים, מה שאין כן כאשר המנעול לצד פנים, לא יכול לעני להיכנס לתוך בית השער. אומרת הגמרא, למדנו במשנה, כופין אותו לבנות בית שער ודלת לחצר. את אותו אדם שלא רוצה להשתתף בבניית בית שער ודלת לחצר. אילו רבן שמעון מגמליאל אומר, לא כל החצרות ראויות, לא כל החצרות נצרכות לבית שער. ויהיה הגמרא ברייתא מבארת את הדעה החולקת של רבן שמעון בן גמליאל. תניה, אומרת הגמרא, שנינו בברייתא, רבן שמעון בן גמליאל אומר, לא כל החצרות ראויות, לא כל החצרות צריכות לבית שער. אלא חצר הסמוכה לרשות הרבים שעיני העוברים ושבים שולטות בה, הרי היא ראויה, הרי היא צריכה לבית שער כדי לסלק הזק הראייה של בני רשות הרבים. וחצר שאינה סמוכה לרשות הרבים שאין עין שולטת בה, אינה ראויה לבית שער. בימי המשנה היו כמה חצרות פתוחות למבוי אחד, והמבוי היה פתוח לרשות הרבים. המבוי זו מין סמטה שאליה פונות החצרות. לפי רבן שמעון בן גמליאל, החצרות הסמוכות לפתח המבוי הן ראויות לבית שער לפי שהן קרובות לרשות הרבים. יש לציין שמדובר במבוי שאינו מפולש, היינו שאינו פתוח מצידו השני, כך שאינו משמש כדרך מעבר לרבים העלולים להזיק לבני החצרות בהזק ראייה. שואלת הגמרא ורבנן, כלומר תנא קמא, שחולק על רבן שמעון בן גמליאל וסובר שאף חצר שאינה סמוכה לרשות הרבים צריכה לבית שער, מהי סברתם? למה לדעתם צריכה היא לבית שער? משיבה הגמרא, זימנין דדח כבני רשות הרבים ואילו ואתו. לפעמים נדחקים בני רשות הרבים ונכנסים ובאים סמוך לחצרות המרוחקות מרשות הרבים, לפיכך כל החצרות צריכות בית שער. וגם רבן שמעון בן גמליאל מסכים שלפעמים נדחקים הרבים ונכנסים סמוך לחצרות הרחוקות מרשות הרבים. אלא המחלוקת היא אם מקרים אילו מחשיבים את הדבר כצורך גדול. כמו שכותב הרמב"ם הלכות שכנים פרק ה' הלכה א', שאין קופים אלא בדבר שהחצר צריכה לו צורך גדול. כך מסביר החזון איש את הסבר הגמרא על איבדת הנקמה. אומרת הגמרא, עוד שנינו במשנה, קופין אותו לבנות לעיר חומה. ויהיה הגמרא ברייתא מבארת את הדעה החולקת על רבן שמעון בן גמליאל. תנו רבנן, קופים אותו לעשות לעיר דלתיים ובריח. המהרש"ל מוחק את השורה הזו, ובמקום זה הוא גורס בגמרא, תניא רבן שמעון בן גמליאל אומר, לא כל העיירות ראויות לחומה, אלא עיר הסמוכה לספר, לגבול, ראויה לחומה כדי להגן עליה מפני האויבים הבאים מחוץ לגבול. עיר שאינה סמוכה לספר, שאינה סמוכה לגבול, אינה ראויה לחומה שדרך הגייסות להתנפל על הערים הסמוכות לגבול ולא על הרחוקות מן הגבול. שואלת הגמרא ורבנן, מה סברתם? מדוע הם סוברים שגם ערים המרוחקות מהגבול צריכות חומה? משיבה הגמרא, זימנין דמיקרו ואייטי גייסה. לפעמים קורה ובאים גייסות לערים המרוחקות מהגבול, לפיכך כל הערים ראויות לחומה. מסתפקת הגמרא, באי מיני שאל רבי אלעזר מרבי יוחנן, את רבי יוחנן, כשאין גובין מאנשי העיר לבניין חומת העיר, האם לפי חשבון של נפשות שבכל משפחה ומשפחה הם גובין? עודין מה לפי שבח ממון גובין. דהיינו, האם מחלקים את הסכום הדרוש לבניית החומה לפי מספר הנפשות שבעיר בשווה, וגובים מכל אחד לפי הנפשות שיש לו בביתו, וגם אם אינו עשיר יהיה עליו לפרוע יותר מאיש עשיר שבני ביתו מועטים, או לפי שיעור הממון שיש לו לאדם, כך גובים. זאת אומרת שרבי אלעזר הסתפק על מה הם באים הגייסות, האם בשביל נפשות להרוג ולרצוח וראוי איפה לגבות לפי נפשות, או שהם באים מחמת הממון לשלול ולגזול, וראוי לגבות לפי ממון שהרי העשיר שנזכו מרובה נהנה מהחומה יותר מן העני. כך מסביר הנימוקי יוסף את הספק. אילו הריטב"א מבאר שרבי אלעזר לא הסתפק על מה באים הגייסות, אלא כך הוא שאל, האם אנחנו אומרים שכיוון שרוב הגייסות על עסקי ממון הם באים, לפיכך אין גובים אלא לפי שבח ממון, או שמה, כיוון שלפעמים הם באים על עסקי נפשות, נמצא שהחומה עשויה להגן גם מפני סכנת נפשות. ומלבד שבח ממון יש לגבות גם לפי חשבון של נפשות. והתשובה, אמר לרבי יוחנן לרבי אלעזר, לפי ממון גובים, שאין החומה באה להגן מפני סכנת נפשות, אלא מפני גייסות וליסטים הבאים לגזול ממון. כך הסבר תוספות לפי דיברו המתחיל, לפי שבח ממון הם גובים. אמנם ודאי שבכל התנפלות של איסטים על עיר או על שיירה מהלכת בדרכים, ישנה סכנת נפשות ברורה, שהרי גם כאשר כוונתם על הממון, אם יעמדו נגדם, יהרגו הם באנשי העיר, ומכל מקום, כיוון שאם לא יעמדו נגדם, יניחו הם לאנשי העיר ולא יזיקו לגופם, אין זה נחשב לסכנת נפשות. יש מבארים בכוונת התוספות, שוודאי הדבר שכל התנפלות של איסטים מוגדרת כסכנת נפשות גמורה. אבל זה לא סותר שגובים לפי ממון בלבד. והסבר הדבר, לפי שאין הולכים אלא אחר גורם ההזק. ובענייננו הממון הוא הגורם שמביא את הליסטים לעיר, ומי שיש לו יותר ממון חלקו בגרימת הנזק גדול יותר. וצריך לציין שכאשר גובים לפי ממון, מחשבים לכל אחד לפי נכסיו המטלטלין, שיש לחוש עליהם מפני הליסטים, אבל לא לפי הקרקעות והבתים שברשותו. נכון שיש לחשוש גם לגזלת חצירות וקרקעות ושריפת בתים ונטיצתם, כגון בגייסות הבאים בשעת מלחמה ללכוד את העיר, ואז כוללים את הכל בחישוב הגבייה, שהרי הליסקי הכל באים הליסטים. הוסיף רבי יוחנן ואומר, ואלעזר בני קבע בי מסמרות בהלכה הזו, כלומר, ייזהר לדון כהוראתי, ואל תזוז ממנה. מסביר החתם סופר שרבי יוחנן השיב לרבי אלעזר מסברה, לכן אמר לו, קבע את הדבר למנהג קבוע ברצון בני המדינה, כי לאחר שהתקבל הדבר כמנהג המדינה, יהיה הדין מוחלט וברור, ולא יהיה צורך להסתמך על סברתו למעשה. ויהיה הגמרא גרסה אחרת בשאלתו של רבי אלעזר, ולפיה רבי אלעזר פשוט היה לו שגובים לפי ממון, שלא יסתפק בדבר אחר. איקא דאמרי, יש אומרים שכך הייתה השאלה וכך הייתה התשובה. באי מיני שאל ממנו רבי אלעזר מרבי יוחנן, כשאין גובין לבניין החומה, לפי קירוב בתים לחומה הם גובין, והבית הקרוב לחומה נותן יותר מהבית הרחוק מהחומה, כי הבתים הקרובים לחומה צריכים לחומת העיר יותר מן הרחוקים, שכן כאשר פושטים ליסטים על העיר, כשהיא פרוצה ללא חומה, פושטים הם ידם תחילה בבתים החיצוניים של העיר, ולכן הם צריכים לשמירה יותר מהבתים הפנימיים. והמהירי מוסיף שברוב הפעמים מתיירים האויבים מלהיכנס לתוך העיר פנימה, ורק לפעמים באים מבגדוד הגדול ונכנסים בעיר כולה. והראשונים נחלקו עם כוונת רבי אלעזר שיקבו לפי קירוב בתים בלבד בלי להתחשב בשבח ממון כלל, או אף לפי קירוב בתים, דהיינו, שגובים לפי שניהם, לפי ממון ולפי קירוב בתים. עוד אלמה לפי ממון הם גובים ואין מתחשבים בקירוב הבתים. והתשובה, אמר לרבי יוחנן לרבי אלעזר, לפי קירוב בתים הם גובים. ואלעזר בני קבע בזה מסמרות, כלומר ייזהר לדון בהוראתי ואל תזוז ממנה. רבים מן הראשונים מבארים שכבר בשאלתו פשוט היה לרבי אלעזר, לפי הלשון השנייה בגמרא, שגובים לפי ממון ולא לפי נפשות, משום שאין הגייסות באים אלא בשביל ממון. שאלתו הייתה האם גובים אף לפי קירוב בתים, כלומר, האם לאחר שרואים למי יש ממון מרובה ולמי יש ממון מועט, בודקים מי ביתו קרוב לנזק, היינו לקצה העיר, ומי ביתו רחוק מהנזק. ולפי כל זה מחשבים כמה ייתן כל אחד לחומת העיר. על זה ענה לו רבי יוחנן שגובים אף לפי קירוב בתים. ולפי זה הלשון השני אינו חולק על הלשון הראשון, אלא מוסיף עליו שמלבד ממון גובים גם לפי קירוב בתים. וכאשר מחשבים בדרך הזו, נותנים עניים קרובים יותר מעניים רחוקים, וכן עשירים קרובים נותנים יותר מעשירים רחוקים. אבל עשירים רחוקים נותנים יותר מעניים קרובים, שכן עיקר הגבייה נעשית לפי ממון, וכל אחד אינו נותן אלא לפי ערך ממונו, שהוא עלול להפסיד ולא יותר. אלא שביחס לממון הזה עצמו מתחשבים במידת הסיכון להזק לפי שיעור הקרבה לחומה. כך תוספות דיבור המתחיל לפי קירוב בתים שמפרש את זה בשם רבינו תם. הביאה הגמרא מעשה בקשר להטלת הוצאות החומה על בני העיר. רבי יהודה נשיאה, רבי יהודה הנשיא. רבי יהודה נשיאה חי בדור הראשון והשני לאמוראים, והוא היה בנו ותלמידו של רבן גמליאל השלישי ונכדו של רבי יהודה הנשיא, רבי, מסדר המשנה. והתואר נשיאה הוא בלשון המוראים בארמית, והוא מקביל לנשיא בלשון המשנה והברייתא. אם כן, רבי יהודה נשיאה, רמה דשורה, עדי רבנן, הטיל מס הוצאות בניית חומת העיר על החכמים, כמו על שאר בני העיר. אמר לי ריש לקיש, הרי רבנן לא צריכה נתירות, החכמים אינם צריכים שמירה בידי אדם, התורה והמעשים הטובים שלהם הם שמשמרים אותם, על כן, אינם צריכים להשתתף בבניית החומה. אמנם גם החכמים מצווים שלא לסמוך על הנס ולהישמר מכל סכנה, מכל מקום ראו חכמים לפותרם ולהטיל חלקם על שאר בני העיר, כשם שפטרו אותם ממיסים אחרים כפי שהתבהר בהמשך הסוגיה. שכן לאמיתו של דבר הם אינם נתונים תחת מקרי הטבע ואינם צריכים שמירה. אכן, עיר שכולה חכמים קופים זה את זה לבנות חומה שלא לסמוך על הנס. כך החזוניש וכך החתם סופר. ריש לקיש מביא ראיה לדבריו שרבנן לא צריכה נתירותה. חכמים אינם צריכים שמירה בידי אדם. דכתיב, כתוב אודות הצדיקים בתהילים קלט, פסוק חי, אספרם מחול ארבון. הכתוב עוסק בצדיקים בפסוק הקודם, שבו נאמר, ולי מה יקרו רעיך, מה נכבדו בעיני הצדיקים? אל, מה עצמו ראשיהם, כמה מרובים מנייניהם? והפסוק שאחריו הוא הפסוק שמובא בגמרא, ומדבר גם הוא בצדיקים. כך מסביר התוספות, בדיבור המתחיל אילאים על הצדיקים. אם כן, היות ונאמר לגבי הצדיקים אספרם מכל ארבון, אספרם למען, את מי? הילאים האם תאמר לצדיקים את הצדיקים עצמם מספור, ועליהם אומר הכתוב, דנפישה מהלה שמרובים מחול, לא ייתכן שהרי אשתה כולו ישראל, עכשיו כשכל ישראל נמצאים יחד עם הצדיקים, כתיב בו, נאמר בהם בבראשית פרק חב ב' פסוק י' ז', וארבו ארבה את זרחה כחול אשר על שפת הים. וכי אפשר שצדיקים עצמם הם לבדם מחול ירבון? מרובים הם מחול הים? ודאי שלא. אלא אחי כאמר, כך כוונת הפסוק לומר, אספרם למעשיהם של צדיקים מחול ירבון. ויש לנו ללמוד מכאן קל וחומר שאין הצדיקים צריכים שמירה בידי האדם. ומחול שמועט ממעשיהם של צדיקים מגנו על הים, כלומר משמש כחומה לים, שלא יעבור גבולו, כאמור בירמיהו פרק ה', אשר שמתי חול גבול לים, מעשיהם של צדיקים שהם מרובים מחול הים, לא כל שכן שמגינים עליהם מכל נזק, ובכך מוכיח ריש לקיש שחכמי העיר שכולם צדיקים פטורים מלהשתתף בבניית החומה, שאין הם צריכים לחומה שתגן עליהם. מביאה הגמרא עוד מקור לפטור של רבנן שלא צריך נטירותה, כי אתה לקמד רבי יוחנן, כשבא ריש לקיש לפני רבי יוחנן, אמר לי, אומר לו רבי יוחנן לריש לקיש, מה איתם על אותי מלמה? מדוע אינך מוכיח שחכמים אינם צריכים שמירה מהפסוק הבא במגילת שיר השירים פרק ח' פסוק י', אני חומה ושדי כמגדלות, אני חומה זו תורה מגינה לומדיה כחומה מגינה על אנשי העיר, ושדי כמגדלות, אילו תלמידי חכמים, שכשם ששדיים מניקות לאחרים, כך תלמידי חכמים מלמדים תורה לאחרים. רבינו גרשו מפרש, תלמידי חכמים נמשלו לשדיים משום שהם לומדים תורה זה מזה כתינוק היונק משדי אמו. אם כן, תלמידי החכמים הם כמגדלות, דהיינו שהם המגינים על הדור כמגדלים. הרי שתלמידי חכמים הם כמגדל שאינו צריך לשמירת חומה. רבי יוחנן מתפלא על ריש לקיש, מדוע לא הביא לרבי יהודה נשיאה ראיה מפורשת מהפסוק הזה שחכמים אינם צריכים שמירה, כי הפסוק שהביא רבי יוחנן עוסק בפירוש בתורה משמר את תלמידי חכמים, לעומת זאת הפסוק של ריש לקיש שספרם מחול ירבון, מדבר בשבח הצדיקים שמעשיהם הטובים מרובים מחול הים, ואנחנו דורשים קל וחומר שמעשיהם מגינים עליהם כמו החול המגן על הים. מבארת הגמרא את דעתו של ריש לקיש, ואילו ריש לקיש סבר לה, הוא סובר שדורשים את הפסוק כדדרש רבה, כמו שרבה דרש את הפסוק הזה, במסכת פסחים, דף פז עמוד א', אני חומה זו כנסת ישראל העומדת כחומה כנגד אומות העולם שלא ייכנסו ויתעמאו בה. כלומר, כנסת ישראל אומרת אני חומה, והיינו שכל ישראל משולים לחומה ולא תלמידי חכמים בלבד, בזה שגודרים עצמם מלהתבולל בין עובדי הכוכבים. ושדאי כמגדלות אלו בתי כנסיות ובתי מדרשות המניקים את ישראל בדברי תורה. ולדרשה הזו הפסוק אינו עוסק בכוח התורה שהוא שמירה לתלמידי חכמים, ולכן הוא צריך ריש לקיש להביא מקור אחר. מביאה הגמרא מקרה נוסף בנוגע להטלת מס על תלמידי חכמים. רב נחמן בר רב חיסדא רמא קרגא הרבנן הטיל מס גולגולת על תלמידי חכמים יחד עם שאר הציבור. ומס גולגולת זה מס קצוב המוטל על כל גולגולת בשווה, בלי קשר ליכולתו הכלכלית, והסכום שהתקבל מהמס הזה הוא עבר לאוצר המלוכה ולא היה משמש באופן ישיר לצורכי הגנה ושמירה. ורב נחמן בר רב חיסדא במקום להטיל על הציבור לפרוע את חלקם של תלמידי החכמים במס הגולגולת קבע שתלמידי החכמים ישלמו בעצמם את המס. מביאה הגמרא ראיות נגד המעשה הזה. אמר לרב נחמן בר יצחק, עברת דאורייתא ודנביא ודכתובי. עברת על הכתוב בתורה, על הכתוב בנביאים ועל הכתוב בכתובים, שאין להטיל מיסים על תלמידי חכמים. המקור מן התורה, דאורייתא, עברת על הכתוב דכתיב בספר דברים פרק למד ג' פסוק ג', אף חובב עמים כל קדושיו בידיך. כלומר, כך אמר משה לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אפילו בשעה שאתה מחבב עמים, שאתה מאיר פנים לאומות העולם ונותן להם שליטה על בניך, כל קדושיו של ישראל העוסקים בתורה יהיו בידיך, כלומר תחת שמירתך. הרי לנו שאין להטיל עול המלכות על תלמידי חכמים, לכפות עליהם לשלם מיסים כמו מס גולגולת. הכתוב מלמדנו שכאשר המלך מטיל מס על עיר, אין תלמידי חכמים בכלל גזירת המס, לפי שתורתם משמרתם ומצלייתם מכל פורנות. ולא באה גזירה, אלא בשביל שאר בני העיר, ועליהם מוטל לפרוע גם את חלקם של תלמידי חכמים. פרשת הגמרא את סוף הפסוק בעניין הזה. והם תוקו לרגליך. תני רב יוסף בברייתא, אלו תלמידי חכמים שמחטטים רגליהם מעיר לעיר וממדינה למדינה ללמוד תורה מחכמי תורה רבים, כפי שהפסוק מסיים, יישא מדברותיך, כלומר יישא וליתן בדברותיו של מקום. לאחר שהייתה גרסת תלמודם שגורה בפיהם, היו תלמידי חכמים מחטטים רגליהם מעיר לעיר ומרב לרב לצורך מסע ומתן של תורה, שזהו פלפול של חריפות וחידוד הלב. ולעניין זה אין די ללמוד מרב אחד, כפי שאומרת הגמרא במסכת עבודה זרה דף י"ט עמוד א', לגבי לימוד הסברה. כל הלומד תורה מרב אחד אינו רואה סימן ברכה לעולם. לצורך כך דרשה הגמרא את המשך הפסוק שלא תאמר שבמשמעות של המילים כל קדושיו נכללים גם צדיקים שאינם גדולים בתורה. לכן ביארה הגמרא שסופו של הפסוק מדבר בתלמידי חכמים שמחטטים רגליהם ללמוד תורה. ומשמע שגם תחילתו של הפסוק עוסקת בתלמידי חכמים דווקא, אבל צדיקים שאינם גדולים בתורה חייבים במס. כך כותב התורת חיים על פי הריטב"א. ובעניין זה ראוי לציין שהראשונים מוכיחים ממה שכתוב בפסוק שמזכיר תלמידי חכמים בתואר קדושיו, שתלמיד חכם המזלזל במצוות ואין בו יראת שמיים אף על פי שהוא מתמיד בתורתו ותורתו אומנותו, הרי הוא ככלים שבציבור, שלא אמר הכתוב לפתור מן המיסים אלא כל קדושיו, היינו אלו שמקדשים שם שמיים ואין פורענות באה לעולם בשבילם, ולא אלו שמזלזלים שם שמיים. כך כותב הריטב"א, וכך נפסק ביורה דעה סימן רמ"ג סעיף ג'. אילו אמר שם מבאר שחלקו השני של הפסוק נדרש גם הוא בקשר לעניין המיסים, כדי לומר שתלמידי חכמים פטורים על פי דין מלשלם מיסים, שכן שנינו במשנתנו שרק הדר בעיר י"ב חודש נחשב לבין עיר החייב במיסים, ואילו תלמידי חכמים מחטטים רגליהם מעיר לעיר ואינם מתעכבים בעיר אחת 12 חודש. עכשיו מביאה הגמרא את המקור מן הנביאים. עד הנביא עברת על הכתוב בנביאים דכתיב בספר הושע פרק ח' פסוק י', גם כי יתנו וגויים אתה אקבצם ויחלו מעט ממסע מלך ושרים. הנביא אומר שגם אם יחזרו ישראל אחר האומות ויעניקו להם מתנות כדי לזכות באהבתם, יקבצם הקדוש ברוך הוא בבוא עת גאולתם ללא עיכוב. ועל פי פשוטו המילה יתנו זה מלשון אתנן, כינוי למתנה בלשון ביזיון. כך מפרשים רש"י והמצודות על הפסוק. והנביא מתנבא על גלות בבל שיהיו ישראל נכנעים מעט בגלותם מפחד עול המלכים והשרים. דרש אולה את הפסוק, אמר אולה פסוק זה בלשון ארמית נאמר, כלומר המילה איתנו נדרשת כמשמעה בארמית, אישנו, ילמדו. וכך מתרגם האונקלוס בספר דברים פרק ו' פסוק ז' ושיננתם, ותתנונון. וזה שאמר אולה שהפסוק הזה בארמית נאמר זה אינו בדווקא, שכן רק מילה אחת נדרשת בפסוק הזה בלשון ארמי. אלא כוונתו שמילה אחת מהפסוק נדרשת בארמית ובעקבותיה כל הפסוק מקבל משמעות אחרת לגמרי. וכך אומר הכתוב, אי, תנו כולו, אם כל ישראל או רובם יהיו שונים ועוסקים בתורה בגלות בין העמים, אתה אקבצם, כלומר בקרוב אקבצם לארץ ישראל, ואם רק מעט מהם יהיו שונים ועוסקים בתורה, יחלו, יהיו בתהילים מלשאת מסע מלך ושרים, היינו שיהיו פטורים מן המס שנותנים למלך ולשרים, הרי שתלמידי חכמים פטורים מלשלם מיסים, והמקור מן הכתובים, עד הכתובי, עברת על הכתוב בכתובים, דכתיב בספר עזרא פרק ז' פסוק חף ד', המלך דריווש מצווה למושל עבר הנער פרט, מנדה בלו ואלך, מיני מיסים המפורטים לאלן, לא שליט למיר מעליהון, לא ישלוט אדם להטיל על אנשי כנסת הגדולה. כך מפרש רש"י, אבל הרשש מאיר שהפסוק בתחילתו לא עוסק באנשי כנסת הגדולה, אלא במשרתי בית המקדש. ולכן תוספות בדיבור המתחיל לא שליט למיר מעליהם מפרשים, שההוכחה מן הפסוק היא בדרך הזו, כמו שמצינו שאין מטילים מיסים על משרתי בית המקדש לפי שהם עסוקים במלאכת שמיים בבניין בית המקדש, כך אין להטיל מס על לומדי תורה עוסקים במלאכת שמיים. וכן מצינו שבניין בית המקדש דומה לעסק התורה כפי שלמדנו לאל בדף דלת עמוד א', ששניהם נקראים אורו של עולם. ממשיכה הגמרא ואומרת, ואמר רב יהודה, מינדה זו מנת המלך מיסים המוטלים תמיד על בני המדינה, ולא זו כסף גולגלתה, מס גולגולת, והלך זו ארנונה, מס שנותנים למלך בשיעור של עשירית מן התבואות והבהמות מדי שנה בשנה. רב נחמן בר יצחק הוכיח איפה משלושה מקורות שאין להטיל מס גולגולת על תלמידי חכמים, אלא הקהל פורע את חלקם. עכשיו פונה הגמרא לעסוק במיסים אחרים ומבררת על מי הם מוטלים. רב פאפה רמה קריה חדתה הטיל מס לקריאת באר מים חיים חדשים לשתייה, ואת אותו המס הוא הטיל אף עדיית מי, גם על יתומים קטנים. אמר לי רב שישה בריידר אבידי לרב פאפה, הוא מקשה עליו, ודילמה לא מדביל, אולי לא ימצאו מים נובעים בבור, ונמצא שהפסדת את היתומים חינם, ויתומים קטנים אינם בני מחילה למחול על ההפסד של הכסף. אמר לה, ישיב רב פאפה לרב שישה, משקל שקלינה מניו, אני לוקח את המס מן היתומים, אם מדביל, מדביל, אם נובעים מים בבור, הרי הם נובעים ויפה עשינו שגבינו מהם, והיא לא מהדרנה לניה להיו, ואם לא ימצאו מים, מחזיר להם את הכסף שגבו מהם. בדרך זו אפשר לחייב יתומים קטנים להשתתף בקריאת הבאר, אבל גדולים לא יהיו זכאים לקבל את כספם בחזרה, וגם אין צריך למחילתם. בהסבר הדבר, יש הבדל יסודי בין חיוב הגדולים לחיוב הקטנים. הגדולים בני חיובם וקריאת הבור קרובה לשכר ורחוקה מהפסד ותקנת העירי, שימצאו במים, לפיכך הרי הם חייבים בה כשם שהם חייבים בשאר צורכי העיר ואין חיובם תלוי במציאת המים כלל. אבל יתומים קטנים אינם בני חיוב ואינם חייבים אלא בדבר שיש להם הנאה בו. וגם חיוב זה אינו דומה לחיוב הגדולים שחייבים משום תקנת העיר. אלא כיוון שהדבר זכות הוא להם, נוטלים מהם מכוח הכלל שזכין לאדם שלו בפניו. לכן אם לא נמצאו מים ונתברר הדבר שזה היה להם לחובה, צריך להחזיר להם את הכסף שהרי אין חבין לאדם שלא בפניו. כך מבאר היד רמה. מביאה הגמרא שתי הוראות בניין מיסים לצורך תיקון העיר. אמר רב יהודה, הכל לאגלי גפה, הכל חייבים להשתתף בהצבת דלתות בשערי חומות העיר, וגובים תשלום זה אפילו מיתמי, אפילו מיתומים שגם הם צריכים שמירה. אבל רבנן, לא צריך נתירות, אינם צריכים שמירה, כי תורתם משמרתם והרי הם פטורים מן התשלום הזה. הוראה נוספת, הכל חייבים לסייע לקריה פתיה, לקריאת בור למי שתייה, והבור נקרא פתיה על שם הכלי שנקרא פתיה, המונח בבור תמיד לצורך עוברים ושבים שיוכלו לשתות ממנו. ופירוש נוסף שמופיע בריף וברי מגש, שלא מדובר בקריאת בור אלא בתיקון רחובה של עיר, ששם קובעים שווקים למחירת דברי מאכל וכדומה, וזה דבר הנחוץ לכולם, גם לתלמידי חכמים. אם כן, לקריה פתיה גובים אפילו מרבנן, כיוון שגם הם צריכים, לפי הפירוש הראשון, את מי השתייה. כי לא פטרו תלמידי חכמים אלא ממיסים שהמלכות מטילה על תושבי הארץ, אבל צורכי העיר של דברים שיש בהם צורך לחיי האדם, כמו קריאת בארות מים ותיקון השווקים, חייבים גם תלמידי חכמים לתת לך גם. כיוון שגם הם צריכים לזה. אכן, גם בצורכי העיר, כל דבר שהוא לצורך שמירת העיר, פטורים ממנו תלמידי חכמים, כיוון שהם אינם צריכים שמירה, כי תורתם משמרתם. רבי יהודה מגביל את ההוראה השנייה, ולא אמרן, לא אמרנו שגם חכמים צריכים להשתתף בקריאת הבור, אלא דלא נפקה באכלוזה. כשאין בני העיר יוצאים בעצמם בקרוז והמון עם לחפור את הבור. אלא גובים כסף וסוחרים פועלים לעשות את המלאכה. רק במקרה זה צריכים החכמים לסייע בחפירת הבור, אבל נפקי באכלוזה, אם יוצאים בני העיר לחפור את הבור בעצמם, אין חכמים צריכים לעצמם לסייע. כיוון שרבנן לאו בני מי פק באכלוזה נינו, אין דרכם של חכמים לצאת ביחד עם ההמון לחפור בורות, לפי שגניו להם. כפי שכבר למדנו במסכת בבא מציעא דף קח עמוד א'. הביאה הגמרא מעשה ברבי יהודה הנשיא בקשר לתלמידי חכמים. רבי פתח אוצרות של מאכל לאכיל עניים בשני בצורת. הכריז רבי ואמר, ייכנסו רק בעלי מקרא, כלומר לומדי מקרא או בעלי משנה או בעלי גמרא או בעלי הלכה או בעלי אגדה. הם אלו שיכנסו ליטול מחייתם מהאוצרות, אבל עמי הארץ אל ייכנסו, כי רבי לא רצה לפרנס עמי הארץ כיוון שהיו שני בצורת, ורבי חשש שמה אם יאכל עם הארץ יחסר אחר כך לתלמיד חכם, אבל בלא החשש הזה מודה רבי שמצווה להחיותו. דחק רבי יונתן בן אמרם תלמידו של רבי ונכנס באופן שלא יכירו רבי. זאת אומרת שרבי יונתן התחזה לעם הארץ. אמר לו רבי יונתן לרבי, רבי פרנסייני. כיוון שרבי לא יכירו, התחיל רבי לברר אם הוא ראוי לקבל. אמר לו רבי, בני קריטה? קריטה במקרא? אמר לו רבי יונתן לב. המשיך רבי ושאל, שנית המשניות? אמר לי רבי יונתן לב. שאל איפה רבי, אם כן במה, בזכות מה הפרנסך? הרי אין בידך תורה שתהיה ראוי עבורה לפרנסה. אמר לי רבי יונתן, פרנסייני ככלב וכעורב, למרות שאין בי תורה, ראוי לך לרחם עליי ולפרנסייני כמו שהקדוש ברוך הוא חס ומפרנס, כלב ועורב, שאין עם הארץ גרוע מכלב ועורב. רש"י מסביר שרבי יונתן ציין את הכלב והעורב משום שמצינו שחס עליהם הקדוש ברוך הוא במיוחד. הגמרא במסכת שבת אף כובנוני עמוד ב' אומרת, על הפסוק יודע צדיק דין דלים, האמור בספר משלי פרק כ"ט, והיא מפרשת שהקדוש ברוך הוא שהוא צדיקו של עולם יודע בכלב שמזונותיו מועטים שאין אדם חס עליו לתת לו מזונות די צורכו. לפיכך עשה שיהיה מאכלו שואה במאף שלושה ימים עד שיתקל. וכן אצל עורב נאמר בתהילים קמ"ז, לבני עורב אשר יקראו, שהעורב אכזרי על בניו ואינו מאכילם, והקדוש ברוך הוא מזמין להם יתושים מתוך צועתם ואוכלים אותם. ותוספות, בדיבור המתחיל ככלב וכעורב, מוסיפים שהכלב מרומז גם בפסוק שהביא רש"י לגבי עורב, שהרי בתחילתו של הפסוק נאמר נותן לבהמה לחמה, לבני עורב אשר יקראו, בהמה בגמטריה, כלב. וכמובן שרבי יונתן לא הזכיר לפני רבי שום פסוק, שהרי הוא הציג את עצמו כעם הארץ, אלא מדרך העולם הוכיח שהוא ראוי לפרנסה לפחות כמו כלב ועורב. הרמב"א בפירוש המשניות על מסכת אבות בפרק ד' מפרש שכך אמר רבי יונתן לרבי, ראוי לך לפרנס אותי אף על פי שאין בי תורה, כמו שהקדוש ברוך הוא מפרנס חיה טמאה, כלב, ועוף טמא, עורב, שאין עם הארץ גרוע מהם. אומרת הגמרא, נתקבלו הדברים אצל רבי, ואכן פרנס רבי את רבי יונתן מאוצרותיו. ממשיכה הגמרא במעשה, בתר דנפק לאחר שיצא רבי יונתן, יתיב רבי וכמצטער. ישב רבי והצטער ואמר, אוי לי שנתתי פיתי לעם הארץ. עיון יעקב מפרש שרבי לא יצטער על עצם הדבר שהוא פרנס עם הארץ, שכן גם הוא הסכים שראוי לפרנסו ככלב וכעורב. על מה הוא יצטער? על שנתן לו פת נקייה ומשובחת, כפי שהדבר עולה מדיוק הלשון שאמר פיתי ולא פת סתם. על זה יצטער שלא נתן לו מאכל גרוע כמו שנותנים לכלב ועורב, שעליהם הוא מתדמה. אמר לפניו בנו רבי שמעון בר רבי, שמה אותו עם הארץ יונתן בן אמרם תלמידך הוא שאינו רוצה ליהנות מכבוד תורה מימה, ולכן נקט בית החבולה שיוכל להתפרנס בתורת עם הארץ. הלכו בדקו את העניין ואשכח, ונמצא שאכן היה זה רבי יונתן. והרמב"ם בפירוש המשניות מביא את המעשה של רבי יונתן, איך הוא מתאמץ בתחבולות שלא ליהנות מכבוד התורה, ומסיק מכך ומהוכחות נוספות שעל פי המשנה שם אסור לתלמיד חכם ליטול שכר מהציבור עבור תלמודו, אלא עליו להתפרנס ממעשה ידיו, כפי שעשו גדולי התנאים והאמוראים, כאמור במסכת ברכות, מסכת יומא, מסכת כתובות ומסכת גיטין. אבל רבים מהפוסקים חולקים על הרמב״ם, כי לדעתם כל מה שאין לו ממה להתפרנס רשאי ליטול שכר מן הציבור, כפי שנהגו חכמי ישראל בכל הדורות. כוונת המשנה במסכת אבות היא שאין ללמוד מתחילה על מנת להרוויח ממון, וכמו כן מי שיש לו ממה להתפרנס אסור לו ליטול שכר. ורבי יונתן לא מפני שיש איסור בדבר נמנע היה מלהתפרנס בכבוד התורה, אלא מפני מידת חסידות בלבד. הכסף משנה בהלכות תלמוד תורה פרק ג' הלכה י' מוסיף שגם אם נקבל את דעת הרמב״ם אפשר שיסכימו אחר כך כל חכמי הדורות שמותר לעשות כן משום עת לעשות להשם הפרו תורתך, שהרי אם לא תהיה פרנסת הלומדים מצויה לא יוכלו לעמול בתורה כראוי ועלולה התורה להשתכח. אומרת הגמרא, כיוון שנוכח רבי שייתכן שיהיו תלמידי חכמים צנועים שלא יתפרנסו ממנו, שינה רבי את הנהגתו. אמר רבי, יכנסו הכל לקבל פרנסה מהאוצרות. ומבארת הגמרא, מדוע נמנע רבי מלפרנס עמי הארץ? רבי לטעמי רבי שלא פרנס עמי הארץ נהג כשיטתו, דאמר רבי, אין פורנות באה לעולם אלא בשביל עמי הארץ. כיוון שעמי הארץ הם הגורמים לפורנות הבצורת, אין ראוי לפרנסם אם רק יש ספק שם העתיד הדבר לבוא על חשבונם של תלמידי חכמים הסובלים בגללם. עכשיו מביאה הגמרא מעשה שהיה בעניין הזה עם רבי. כי ההוא דמי כלילה דשדו התבריה, כי אותו מס לקניית עטרה לקיסר רומי שהטילו על אנשי העיר תבריה, והערוך מפרש שנזר המלך היה מופקד בעיר תבריה והוא נגנב, והמלך האשים את היהודים שהם פשעו בשמירת העיר והטיל עליהם לשלם את דמיו. ורבי פטר את חכמי העיר מלשלם את המס. עתו לקמי דרבי, באו עמי הארץ לפני רבי ואמרו לי, לי תבור רבנן בהדן, יתנו חכמים מס והשתתפו איתנו בתשלום המס. אמר לי, יושיב להם רבי, לא. אמרו לי עמי הארץ לרבי, אם כך, ארוכינן, אנחנו בורחים מהעיר, כי אין באפשרותנו לשלם את הכל בעצמנו. רבי לא התנגד ואמר לי, ולעמי הארץ ארוכו, תברחו מהעיר. ארכו פלגאון, ברחו מחציתם מן העיר, וכששמע המלך על כך, דליו הפלגה, מחל על חצי מהסכום ודרש שישלמו לו את חציו השני. עתו אנו פלגה כמי דרבי, באו אותה מחצית מעמי הארץ שנשארו בעיר לפני רבי. אמרו לי רבי, לי תבור רבנן בהדן, יתנו חכמים איתנו את המס. שוב אמר לי רבי, לא. אמרו לעמי הארץ, אם כך, ארוכינן, אנחנו בורחים מן העיר. אמר להם רבי, ארוכו, תברחו מהעיר. ארוכו, כולו פשעו וכובס, ברחו כולם חוץ מכובס אחד שנשאר בעיר. ובעקבות כך שדיו הכובס, הטילו פקידי המלך את המס על הכובס. ארק כובס, ברח גם הכובס, פקע כלילה, בטלה גזירת המס עבור האתרה, על אף שתלמידי החכמים נשארו בעיר. אמר רבי, ראיתם שאין פרנות בעל העולם אלא בשביל עמי הארץ. אומרת הגמרא ברבע האחרון של דף ח' עמוד א', שנינו במשנה וכמה יהיה בעיר, כמה זמן אדם צריך לדור בעיר ויהיה כאנשי העיר כדי שיחשב כאנשי העיר, ענתה המשנה 12 חודש. מקשה הגמרא ורמיני, יש סתירה על משנתנו מהברייתא הבאה. נאמר בברייתא השנויה במסכת סנהדרין דף קוף י"ב עמוד א', החמרת והגמלת, שיירה של חמרים או גמלים העוברת ממקום למקום ולנה בתוכה של עיר שהודחה לעבודה זרה. הברייתא עוסקת שם בעיר הנידחת, היינו עיר שרוב תושביה הוסטו והודחו לעבוד עבודה זרה. בני העיר נידונים בסייף, וזה בשונה מיחיד שעבד עבודה זרה שדינו בסקילה, וכל רכושה של העיר טעון שריפה ואסור בהנאה. השיירה של חמרים או גמלים שעברו ממקום למקום ולנה בתוכה של עיר שהודחה לעבודה זרה, והודחה השיירה עמהן, יחד עם אנשי העיר ועבדו עבודה זרה, כיוון שהם רק עוברי אורח, אין הם בכלל יושבי העיר ואינם נידונים כאנשי עיר הנידחת, אלא דינם כיחידים שעבדו עבודה זרה. הן נערגים בסקילה ולא בסעיף, וממונם פלט, כלומר ממונם אינו כממון עיר הנידחת הטעון שריפה, אלא הרי הוא ניצול. ממשיכה הברייתא, ואם נשתאו שם בעיר 30 יום, נחשבים הם כיושבי העיר ונידונים יחד עמהם כדין עיר הנידחת. הן נהרגים בסעיף וממונם עבד בשריפה. אם כן, הברייתא הזו סותרת את מה שלמדנו במשנתנו, שהמשנה שלנו אומרת שאין נחשבים ככלל אנשי העיר, אלא לאחר 12 חודש. ופה נאמר בברייתא שלאחר 30 יום הם נחשבים כיושבי העיר. תרץ את הגמרא, אמר רבא לא קשיא, אין סתירה. הזמן של 12 חודש שנזכר במשנה הזה הוא פרק זמן הדרוש לבני מטה, כדי להחשב כאחד מבני העיר החייב להשתתף בכל צורכי העיר. ואילו זה הזמן של 30 יום שאמרה הברייתא, זהו ליתובי מטה, להיחשב כאחד מיושבי העיר. והרי נאמר בעניין עיר הנידחת בספר דברים פרק י' ג' פסוק ת' ז', הקט הקט יושבי העיר, ולפיכך דנים את השועים בעיר 30 יום בדיני עיר הנידחת, כיוון שגם הם נחשבים יושבי העיר אף על פי שאינם מבני העיר. החובה להשתתף בצורכי העיר מוטלת רק על בני העיר, דהיינו תושביה הקבועים של העיר. הביאה הגמרא ברייתא שתשמש ראיה לחילוק בין בני העיר ליושבי העיר. כדתניא, כפי ששנינו בתוספתא של מסכת סנהדרין, והברייתא הזו מופיעה גם במסכת סנהדרין דף קוף י"ב עמוד א', המודר הנאה מאנשי העיר, דהיינו שאסר על עצמו בנדר להנות מבני עיר פלונית, כגון שאמר קונם הנאת בני עיר זו עליי, כלומר הנאה מבני עיר זו תחשב לי כמו הנאה מקורבן שכמובן אסור להנות ממנו. כל אדם שנשתעה שם בעיר 12 חודש אסור לו לנודר להנות ממנו, כי הוא נחשב מאנשי העיר. אבל אם נשתעה שם פחות מכאן, מותר לנודר להנות ממנו, כיוון שאין אדם נחשב בן עיר, אלא אם כן שעה בה 12 חודש. אם אסר את עצמו בהנאה מיושבי העיר, כל אדם שנשתעה שם בעיר אפילו 30 יום בלבד, אסור לנודר להנות ממנו, כי הוא נחשב מיושבי העיר. אבל אם נשתעה בעיר פחות מכאן, מותר לנודר להנות ממנו, שבפחות מ-30 יום אינו נחשב אפילו בכלל יושבי העיר. הרי לנו מפורש בברייתא הזו כחילוקו של רבא, שכדי להיחשב מבני העיר צריך לשעות בה 12 חודש, ואילו כדי להיחשב מיושבי העיר, די ב-30 ימים. מבינה הגמרא ש-12 חודש נאמרו לכל צורכי העיר. תמאה הגמרא על כך, ולכל מילה מבעינן 12 חודש, וכי צריכים 12 חודש של שעות, כדי שאותו אדם ישתתף במימון צורכי העיר, לפני כן אינו נותן כלום מבני העיר. והתניא, שנינו בברייתא מופיעה בתוספתא של מסכת פאה, מי ששעה בעיר 30 יום, כופים אותו לתת מאכל לתמחוי. תמחוי פירושו כערה. וזהו המאכל שגובים מבעלי בתים לחלק לעניים כל יום. גבי התמחוי היו מחזרים בכל יום על הבתים ואוספים כל מיני מאכל, כגון פת תבשילים ופירות או נדבות של כסף, ומחלקים לעניים. אז מי ששעה בעיר 30 יום, כופים אותו לתת מאכל לתמחוי. מי ישע בעיר 3 חודשים, כופים אותו לתת מאות לקופה של צדקה. בכל עיר הייתה קופה, דהיינו סל, שאוספים לתוכו את כספי הצדקה, שעליהם היו ממונים גבאים הגובים מן הציבור בכל ערב שבת כסף לצדקה. מן הקופה היו מחלקים לכל עני סכום המספיק למזונות של שבוע שלם. מי שישב שם 6 חודשים, כופים אותו לתת צדקה לכסות, להלבשת עניי העיר. שלהלבשת עניי העיר מתקיימת גבייה נפרדת. ישב שם 9 חודשים, כופים אותו לתת צדקה לקבורה של עניים. ובכלל זה כל צורכי הקבורה, כגון תכריכים וכדומה. כיוון שזו הוצאה גדולה יותר, לכן הם מחייבים בה את השועים בעיר פחות מ-9 חודשים. לאחר 12 חודש כופים אותו שייתן חלקו לפסי העיר, קרשי עץ לחיזוק שערי העיר. הרי לנו שישנם חיובים שניתנו להם זמנים אחרים קודם 12 חודש. משיבה הגמרא, אמר רבי אסי, אמר רבי יוחנן, קטנה נמי מתניתין גם, כששנינו במשנתנו שכדי להיחשב מאחד מבני העיר צריכים 12 חודש, לגבי פסי העיר תנן. שנינו זאת לגבי פסי העיר, אבל אכן ישנם הוצאות אחרות שמשנתנו אינה עוסקת בהם, שניתנו בהם זמנים אחרים, כאמור בברייתא. והריטב"א מוסיף לאו דווקא פסי העיר, אלא כל צורכי העיר הדומים להם, כגון דברים הצריכים לשמירת העיר ומיסים וארנונות. רבי יוחנן נקט פסי העיר, משום שזה מה שהוזכר בברייתא הקודמת. הביאה הגמרא הוראה בעניין הזה מהאמוראים הקודמים. ואמר רבי אסי, אמר רבי יוחנן, אמר רבי אסי בשמו של רבי יוחנן, מן הכל גובים לפסי העיר, ואפילו מיתמי, אפילו מיתומים קטנים, משום שגם הם צריכים שמירה. אבל מרבנן לא גובים, דרבנן לא צריך הנתירותא, חכמים אינם צריכים שמירה שתורתם משמרתם. עוד הוראה בקשר לדברים נוספים הנצרכים לשמירת העיר, אמר רב פאפא, כאשר באים לגבות לשורה, לבניית חומת העיר ולפרשה, לפרש הרוכב סביבות העיר לשמור אותה ולדעת מה היא צריכה, ולתרזינה, לשומר כלי הזין של בני העיר, גובים אפילו מיתמה שכן גם הם צריכים שמירה, אבל רבנן לא צריך הנתירותא, אינם צריכים שמירה, ולפיכך אין גובים מהם שום דבר שהוא לצורך שמירת העיר. רב פאפא קובע כלל בחיוב יתומים בצורכי העיר, כלל הדמילתא, כללו של דבר. כל מילתא דאיתלה הוא הנאה מיניה, כל דבר שיש להם ליתומים הנאה ממנו, גובים אפילו מיתמי. והכלל הזה בא להוציא את שאר הדברים של מצווה שאין להטילם על היתומים, כגון שיתנו לבניית בית הכנסת, לקניית ספר תורה נביאים וכתובים, שכן יתומים קטנים אינם בני מצוות ואין להם הנאה בכך. מביאה הגמרא מעשה בנוגע להטלת צדקה על יתומים. רבא רמא צדקה יתמי דבי בר מריון. רבא הטיל על היתומים של בית בר מריון לתרום צדקה. בר מריון היה בחייו עשיר גדול. אמר לי אביי, כיצד אתה עושה כך? ועתני רב שמואל בר יהודה בברייתא, אין פוסקים צדקה על היתומים, אין מטילים על היתומים חיוב לתת סכום מסוים לצדקה לעניי העיר, כדי שמטילים על שאר בני העיר, ואפילו לפדיון שבועים, שזו מצווה גדולה כמבואר בגמרא לקמן בדף ח' עמוד ב'. אמר לי, השיב לו רבא לאביי, אנא להחשיבונו כעבדינה. אני עושה זאת כדי להחשיבם שיהיו חשובים בכל דבר מצווה כמו אבא שלהם, שכיוון שהם נוחלים כבוד בכך, נמצא שהפסד ממונם יוצא בשכר כבודם. מביאה הגמרא מעשה הקשור להוראת רב שמואל בר יהודה. איפרה אורמיז, שם של אישה נוכרית, איפרה משמעותו חן כמו הפריון, ואורמיז כינוי לקדוש ברוך הוא. בהתאם לכך משמעות שם האישה, חן מאת השם. כך מביא תוספות בדיבור המתחיל איפרה אורמיז, אבל רש"י במסכת נידה דף כ' עמוד ב' מפרש שאורמיז זה שם של שד. אם כן, שמה של האישה הזו מורה שהיה לה יופי של שדים, יופי פלאי. אם כן, איפרה אורמיז, אמא דשבור מלכה, היא הייתה אמו של המלך שבור, מלך פרסי. שדרה ארנקה דדינרה לקמדי רב יוסף, שלחה ארנק של דינרים לפני רב יוסף, אמרה לו, להביא לי מצווה רבה שזה יהיה לצורך מצווה גדולה. יתיב רב יוסף וכמעיין בה, ישב רב יוסף והתבונן בדבר, מהי מצווה רבה, איזו מצווה נחשבת למצווה גדולה במיוחד. אמר לאביי לרב יוסף, מדתני ממה ששנה רב שמואל בר יהודה בברייתא, אין פוסקים צדקה על היתומים אפילו לפדיון שבויים. שמע מן התלמד מזה, מן ההדגשה של פדיון שבויים בלשון אפילו, שפדיון שבויים מצווה רבה, זה מצווה גדולה יותר מכל הצדקות. יש איפה להשתמש בכספה של איפרה אורמיז לצורך פדיון שבויים. ובדרך כלל אין לקבל מעובדי כוכבים כסף לצדקה שלא תעמוד להם זכות מעשה הצדקה, כאמור בגמרא לקמן בדף יוד עמוד ב'. פה רב יוסף קיבל את נדבתה של איפרה אורמיז מפני שלום מלכות. כך תוספות בדיבור המתחיל יתיב. בררת עכשיו הגמרא את המקור לכך שפדיון שבויים זו מצווה גדולה. ואנחנו בדף ח' עמוד ב'. אמר לרבה לרבה בר מרי, מינה המילתא דאמור רבנן, מניין נלמד הדבר הזה שאמרו חכמים שפדיון שבויים מצווה רבה היא, מצווה גדולה היא? אמר להשיב רבה לרבה, דכתיב בירמיהו פרק ט"ו פסוק ב', הפסוק עוסק במענה שמוסר השם לירמיה עבור בני ישראל השואלים על עתידם בגלות. והיה כי יאמרו אליך, אנה נייצא, ואמרת עליהם, כה אמר השם, אשר למוות למוות, ואשר לחרב לחרב, אשר לרעב לרעב, ואשר לשבי לשבי. זה המענה למה שיקרה בגלות. כל אחד יקבל את עונשו בדבר הראוי לו לפי חומרת אבונותיו. ואמר רבי יוחנן בפירוש הפסוק הזה, כל המאוחר בפסוק הזה קשה מחברו שלפניו. להשלמת התשובה מביא רבא בר מרי את הוכחותיו של רבי יוחנן. למות בחרב שנזכר שני, קשה יותר מלמות מוות טבעי הנזכר ראשון. איבא את אם הקרב, איבא את אם הסברה, אם תרצה אמור שהדבר נלמד מן הכתוב, אם תרצה אמור שהדבר נלמד מסברה. איבא את אם הסברה, אם תרצה אמור שזו סברה, כך. האי זה שנהרג בחרב כמינבל, מתנבל ומתלכלך בדמו. והאי זה שמת במיטה טבעית לא כמינבל. אינו מתנבל, לכן מובן שמיטת חרב קשה יותר. ואיבא את אם הקרא, אם תרצה אמור מקור מכך לפסוק, בתהילים קופתת זין, יקר בעיני השם, עמבת לחסידיו. כבוד ראוי הוא לחסידים בעיני השם שימותו על מיטתם במיטה טבעית, שזהו מוות ולא ימותו בחרב או ברעב. למות ברעב, המקרה השלישי בפסוק, קשה יותר מאשר למות בחרב, המקרה השני בפסוק. איבא את אם הסברה, אם תרצה אמור שזו סברה. אייקה מצטער, זה שמת ברעב, מצטער בייסורי רעב קשים, והלוקה מצטער, ואילו זה שמת בחרב אינו מצטער בייסורים כל כך. איבא את אם הקרא, אם תרצה אמור מקור מהפסוק, במגילת איכה פרק ד' פסוק ט', טובים היו חללי חרב מחללי רעב. בהמשך הפסוק נאמר שהם, דהיינו החללי הרעב, יזוב ומדוקרים, מבוקעים מתנובות סדאי. כלומר, נפוחי הרעב היה קריסם נבקעת, ופרש רב ומאוס של שורשים ועשבים שהיו מלקטים ואוכלים, היה זב מהם. הרי זו מיטה של ניבול גדולה יותר מהרוגי חרב. ממשיך רבי יוחנן, שבי המוזכר האחרון בפסוק, השם מכולם. דקולו איתנאו בי, שכולם ישנם בו, שביד השבי לעשות עם השבוי ככל העולה על רוחו, והוא יכול להביאו לידי מוות להורגו בחרב ולהמיתו ברעב. מכאן אומר רבא בר מרי, למדו חכמים שפדיון שבויים מן השבי, שהוא הקשה מכולם, היא המצווה הגדולה שבכל הצדקות. אמר שם מוסיף, אין הכוונה שבשבי יכול להמיתו במיטה טבעית המוזכרת ראשונה בפסוק, אלא שיש אדם שאינו מורגל לטבע המקום והמדינה שבה הוא שבוי, ובתוך כך מתו במיטה טבעית. לכן מיטה טבעית ישנה בכלל השבי. וכך כותב הרמב"ם הלכות מתנות עניים פרק ח' הלכה י'. פדיון שבויים קודם לפרנסת עניים ולכסותן, ואין לך מצווה גדולה כפדיון שבויים, שהשבוי הרי הוא בכלל הרעבים והעצמאים והערומים ועומד בסכנת נפשות, והמעלים עיניו מפדיונו, הרי זה עובר על לא תאמץ את לבבך, ולא תקפוץ את ידך, ועל לא תעמוד על דם רעך, ועל לא ירדנו בפרך לעיניך. והוא ביטל גם מצוות פתוח תפתח את ידך לו, ומצוות וחי אחיך עמך, ואהבת לרעך כמוך, ואין לך מצווה רבה כפדיון שבויים. עוברת הגמרא לדון בשתיים מהצדקות שהוזכרו לאל בדף ח' עמוד א' בברייתא. תנו רבנן שנו חכמים בברייתא, קופה של צדקה נגבית מבני העיר בשניים ומתחלקת לעניים בשלושה. ובבארת הברייתא, קופה נגבית בשניים שאין עושים שרעות על ציבור בממון פחות משניים, ומתחלקת בשלושה כי חלוקת הצדקה נחשבת כדיני ממונות הצריכים שלושה דיינים. ממשיכה הברייתא, תמחוי נגבית מבני העיר בשלושה גבי צדקה ומתחלקת לעניים בשלושה גבי צדקה, משום ש גיבויה וחילוקה שווים בכל יום. היינו שמדי יום ביומו גובים ומחלקים מיד, לפיכך אין גיבויו בשניים כדי שלא יצטרכו לתרוח ולחפש אחר הגבי השלישי כדי לחלק. ממשיכה הברייתא, מאכלי התמחוי מתחלקים בכל יום לעניים, כספי הקופה מתחלקים פעם בשבוע מערב שבת לערב שבת, תמחוי מתחלק לעניי עולם העוברים בעיר, ואילו קופה מתחלקת לעניי העיר בלבד. יש מפרשים מה שנאמר שתמחוי הוא לעניי עולם, הכוונה אף לעניי עולם, וגם עניי העיר רשאים ליטול קצבה מהתמחוי. ממשיכה הברייתא ואומרת, ורשאים בני העיר לעשות קופה תמחוי, לחלק את מעות הקופה לעניי עולם, במקרה שיהיו עניי עולם רבים ולא יספיק להם התמחוי שגבו לצורכם. ותמחוי קופה, לחלק את התמחוי לעניי העיר במקרה שיש הרבה עניים בעיר ואין מספיקים להם כספי הקופה שגבו עבורם, ולשנותה לכל מה שירצו. הראשונים נחלקו לאיזה דבר אפשר לשנות צדקה של עיר. יש סוברים שאין לשנות אלא לצורך אחר של עניים, כגון לשנות קופה ותמחוי הנגבים למזון עניים לצורך כסות וקבורה לעניים, אבל לא לצורכי ציבור אחרים, מפני שהוא גזל עניים. וזה הכוונה לכל מה שירצו, פירושו לכל מה שירצו מצורכי עניים. אבל הרבה מן הראשונים חולקים, ולדעתם יכולים בני העיר לשנות לכל דבר של צורכי ציבור, אפילו לדבר של רשות, שהמתנדבים על דעת בני העיר הם נותנים שיוכלו לשנות למה שירצו. במה דברים אמורים בצדקה קבועה כמו קופה ותמחוי, שמחסר לעניים ישלימו בפעם אחרת ולא יהיה נזק לעניים. אבל אם הרע מקרה שהוצרכו לערוך גבייה מיוחדת לצורך עניים, כגון לצורך כסות, או שבאו לעיר הרבה עניים וערכו גבייה מיוחדת בשבילם, אין משנים לצורך דבר אחר, אפילו לא לצורך עניים אחרים. מסיים את הברייתא בעניין כוחם של בני העיר בשאר תקנות העיר, ורשאים בני העיר להתנות ביניהם על המידות, כגון להגדיל שאת העיר או להקטינה, ועל השערים לקבוע מחיר לדבר מסוים שלא ימכרו ממנו בשנה זו במחיר יקר יותר, ועל שכר פועלים להפחית את השכר הניתן לפועלים ולהסיע על קיצתן, להתנות ביניהם לקנוס את העובר על מה שקצבו. מביאה הגמרא מקור לדין שלמדנו בברייתא הקודמת. אמר החכם בברייתא, אין עושים שרעות על הציבור פחות משניים. מנה אני מילי? מניין נלמדים הדברים הללו? אמר רב נחמן, אמר קרא, נאמר בפסוק בעניין נדבת המשכן בספר שמות פרק כוח פסוק ה', והם יקחו את הזהב. הפסוק מתייחס אל הממונים המקבלים את הנדבות בלשון רבים, והם, והיינו שיהיו לפחות שני ממונים, ללמדנו שאין עושים שררה על הציבור בממון פחות משניים. מדייק הדגמרא, שררות הוא דלעבדי, שררה היא שלא עושים ביחיד. הממוני מהמן, אבל לאחר הגבייה נאמן אחד להיות גזבר על כספי הקופה. מסייע להדיוק הזה של הברייתא, מסייע לרבי חנינא. אמר רבי חנינא, מעשה ומינה רבי שני אחים להיות גזברים על הקופה של צדקה, אף על פי שלעניין נאמנות של עידות חשובים שני אחים כאחד, והרי זה מתאים למה שדייקנו מן הברייתא, שיחיד נאמן להיות גזבר על הקופה. למדנו בברייתא לאל שגביית צדקה היא שררה שאין לעשותה בפחות משניים. מבררת הגמרא, מהי השררה, מהי שררותה, איזה דבר של שררה יש בגבייה של הקופה? כי כיוון שהסכום שעל כל אחד לתת היה קצוב מראש, היו כולם נותנים ברצון. וכיוון שכך לא ברור איזה פעולה של שררה, דהיינו כפייה, יש בקיבוץ המאות. משיבה הגמרא, דאמר רב נחמן, אמר רבא ברבוע, לפי שממשכנים על הצדקה ואפילו בערב שבת. גבאי צדקה נוטלים משכון ממי שהם פסקו עליו ליתן צדקה והוא לא נותן. אפילו בערב שבת שבני אדם טרודים בהכנות לשבת ואינם פנויים לתת צדקה, זכותו של הגבאי לבוא ולגבות. מקשה הגמרא, הניה, אמנם כך הוא שרשאים גבאי צדקה ליטול משכון על הצדקה, והכתיב בירמיהו פרק למד פסוק חף, ופקדתי על כל לוחציו שהקדוש ברוך הוא עתיד להניש את כל הלוחצים את ישראל, ואמר רב יצחק בר שמואל בר מרתא משמי דרב, ואפילו על גבאי צדקה דוחקים ליתן להם צדקה, יפקוד השם גם אותם כדי להנישם. אם כן, איך מותר לגבאי צדקה ליטול משכון על הצדקה כדי לדחוק בבעליו שישלם? משיבה הגמרא, לא קשה, זה לא קשה. הדין הזה של רב נחמן שממשכנים על הצדקה מדובר בדעמיד, אדם עשיר שאינו נותן צדקה כפי הראוי לו, לפיכך מותר לדוחקו ולמשכנו. זה שאמר רב יצחק שאסור לדחוק אדם שייתן צדקה, מדובר באדם דלא עמיד שאינו עשיר. אותו אסור לדחוק ולמשכן שייתן צדקה למעלה מכוחו. כי ראיה לדברי האחרונים מביאה הגמרא, מעשה שהיה. כי עד הרבה אכפי, כמו שמצינו ברבה שאילץ לרב נתן בר עמי שהיה עשיר ושקל מיני נטל ממנו, 400 זוזה לצדקה. הרי שיכולים לכפות על אדם עשיר שייתן צדקה כפי הראוי לו. דורשת הגמרא בעניין שכרם של גבאי צדקה, כתוב בעניין הגאולה העתידה בספר דניאל פרק י"ב פסוק ג', והמשכילים יזהירו כזוהר הרקיע, ומצדיקי הרבים ככוכבים לעולם ועד. דורשת הגמרא את תחילת הפסוק, המשכילים יזהירו כזוהר הרקיע, דבר זה נאמר על דיין שדן דין אמת לאמיתו, שהוא משכיל להוציא דין אמת לאמיתו. ההדגשה הכפולה של אמת לאמיתו באה להוציא דין מרומה, כלומר שהדין הוא ברור על פי עדות העדים, אבל הדיין חושד שיש כאן מרמה ואין העדים מעידים אמת. במקרה כזה אסור לדיין לפסוק על פי העדים, אלא עליו לחקור אותם היטב, עד שתתברר האמת לאשורה, ואז ידון אותו לאמיתו ולא יתה את הדין. ככה תוספות אצלנו בדיבור המתחיל דין אמת לאמיתו. דורשת הגמרא את סוף הפסוק, ומצדיקי הרבים, הם יזהירו ככוכבים לעולם ועד, אלו גבאי צדקה שהם מצדיקי הרבים במצוות צדקה. מסביר המהרש"א, כשם שהכוכבים משמשים בין ביום ובין בלילה ואינם מאירים רק בחשכת הלילה, כך גבאי צדקה עוסקים בצורכי עניים בין ביום ובין בלילה, כלומר בגלוי ובסתר, אבל אינם נותנים את הצדקה בפרסיה משולה לאור יום, אלא מאירים את עיניהם בסתר המשול ללילה כדי שלא יתביישו העניים. במתנית התנה לשון אחר בדרשת הכתוב בברית השנוי, והמשכילים יזהירו כזוהר הרקיע, זה נאמר על דיין שדן דין אמת לאמיתו, ועל גבאי צדקה שאף הם משכילים לדעת מה צריכים העניים. ומצדיקי הרבים יזהירו ככוכבים לעולם ועד, אלו מלמדי תינוקות, שמצדיקי הרבים המלמדים את התינוקות ומחנכים אותם בדרך טובה. מציינת הגמרא מלמד תינוקות שהיה ראוי לתואר הזה במיוחד, כגון מן, כגון מי ראוי לומר עליו שהוא ממצדיקי הרבים. אמר רב, כגון רב שמואל בר שילת שהיה מסור בנאמנות לתלמידיו. ויהיה הגמרא מעשה המראה את מסירותו של רב שמואל בר שילת לתלמידיו. דרב אשכחי, פעם אחת מצא אותו רב לרב שמואל בר שילת, דאה וקאי בגינתה שהיה עומד בגינה. אמר לרב, שבקית לנאמנותך? האם הנחת לנאמנותך? הרי היית רגיל ללמד את תלמידך באמונה ולשבת על גבם של תלמידיך תמיד? אמר לי רב שמואל לרב, את לייסר שנים דלו חזי לי, זה 13 שנה שלא ראיתי את הגינה, והשתנה מדעתי אילויי, וגם עכשיו שאני בגינה, דעתי על התלמידים. הנהגה כזו של מלמד שדעתו נתונה תמיד לתלמידיו, ראויה להחשיבו כאחד ממצדיקי הרבים, כאחד ממצדיקי הרבים של הדור הבא. וכיוון שנתבאר שכר של מצדיקי הרבים, מבררת הגמרא מהו שכרם של תלמידי חכמים, ורבנן מהי, מה כתוב על תלמידי חכמים העוסקים בתורה? תמיד, כלומר, כיוון שאמרת שדיין זוכה לזוהר הרקיע וגבאי צדקה לזוהר הכוכבים, לאיזה אור עסקו תלמידי החכמים? שיבה הגמרא אמר רבינה על תלמידי חכמים, הכתוב אומר בספר שופטים פרק ה' פסוק למד א', ואוהביו כצאת השמש בגבורתו. תלמידי חכמים עסקו איפה לאור הגדול ביותר. כצאת השמש בגבורתו, היינו כחוזק גבורת השמש לעתיד לבוא, שתהיה פי 343 פעמים מאור השמש של עכשיו. יש מפרשים כאור שבעת הימים על שבעת ימי בראשית, שהאור הראשון של ימי בראשית שגנזו הקדוש ברוך הוא לצדיקים לעתיד לבוא, היה פי 7 מאור השמש של עכשיו. נמצא שהאור של העתיד יהיה פי 49 מאור של שבעת ימי בראשית, שזהו פי 343 מאור השמש של עכשיו. מוריי ורבותיי, יחי וראי, עד כאן לימודנו בדף היומי, ועכשיו דקה אחת של שונה הלכות. הלכה למעשה על אשר למדנו בתחילת המסכת בדף ב' עמוד ב' ובדף ג' עמוד א'. גג הסמוך לחצר חברו עושה לו מעקה גבוה דלת אמות, אבל בין גג לגג משאר הגגים אינו זקוק לדלת אמות, שאין בני אדם דרים בגגות, לפיכך אין בגגות לזק ראייה. אבל צריך לעשות מחיצה בין שני הגגים גבוה 10 תפחים, כדי שיתפוס אותו כגנב אם נכנס לרשותו, ויש אומרים דווקא כשהגגים סמוכים זה לזה, אבל אם אוויר מפסיק ביניהם, לא שנה אוויר רשות היחיד או אוויר רשות הרבים, בעינן מעקה. כתב הרמה שכן נראה עיקר. ראו חז"ל שזה קריאה שיראה אדם לביתו, לחצרו של חברו, ורואה עסקיו ומסעו ומתנו, הוא הזה גדול מאוד, עד שאין לו ערך לשלם, כי אין לו קצבה וגם אין הדעת סובלתו, ואפשר לבוא על ידי כך לידי ריב וקטטה מאוד. לפיכך אמרו, שותפים שחלקו החצר יש לכל אחד מהם לחוף את חברו, לבנות הכותל באמצע כדי שלא יראה הוא חברו בשעה שמשתמש בחלקו. מקום שאין בו דין חלוקה שרצו השותפים לחלקו, אף על פי שקנו מי אדם, דיינו עשו קניין, כל אחד מהם יכול לחזור בו, שזהו קניין דברים. אבל אם בירר כל אחד חלקו ורצה זה ברוח פלונית וזה ברוח פלונית, וקנו מידם על ידי זה, אינם יכולים לחזור בהם. וכן אם הלך זה בעצמו והחזיק בחלקו וזה בעצמו והחזיק בחלקו, אף על פי שלא קנו מידם, אין אחד מהם יכול לחזור בחברו. יש אומרים שאפילו החזיק שלא בפני חברו ולא אמר לו לך זה קוקני, קנה. ואפילו לא החזיק אלא אחד זכה עלה בחלק האחר. זהו מוריי ורבותיי השונה הלכות שלנו להיום. וכעת אנחנו חותמים את לימוד אף חטא ממסכת בבא בתרה עם 8 שאלות לשילון סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה, מדוע הפסיק אליהו להתגלות לחסיד כאשר עשה בית שער? שאלה שנייה לרבן שמעון מגמליאל, מתי קופים את בן העיר בבניית חומה ודלתיים ובריח? שאלה שלישית, איזה מקור הביא ריש לקיש לכך שמעשיהם של תלמידי חכמים שומרים עליהם? שאלה רביעית, מה הפירוש ואילך זו ארנונה? אנחנו מחפשים את פירושיהם של רשי ותוספות. שאלה חמישית, במה חכמים חייבים להשתתף כשיש צורך בקריאת בור מים ובמה אינם חייבים להשתתף? שאלה שישית, מה התכוון יונתן בן אמרם באומרו לרבי פרנסייני ככלב וכעורב? שאלה שביעית, שיירה של חמרים וגמלים ששעתה בעיר הנידחת ועבדה עבודה זרה, מה דינם? והשאלה האחרונה, כמה אנשים צריך כדי לקבוץ צדקה ומדוע? אלה הם הוריי ורבותיי, שמונה השאלות שאנחנו נשינון סיכום וחזרה לאשר למדנו בדפינו היומי, דף ח' ממסכת בבא בתרא, וכאן אנו חותמים בסייעתא דשמיא הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום יום שני ג' בשבט תשע"ז. כאמור, סיימנו ללמוד בשיעורנו בסייעתא דשמיא הגדולה את דף ח' ממסכת בבא בתרא. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר, יום שלישי פעמיים כי טוב, ד' בשבט תשע"ז, ונלמד את דף ט' ממסכת בבא בתרא. לקוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא 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 בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה וכל מילי דמיטב מנותן התורה. חלכם לא ראית אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.